באופן הבאים, לכנס השנתי העשרים בנושא תורמד בחסות בית הספר הגבוה לטכנולוגי בירושלים, אוניברסיטת בר אילן, ישיבה אוניברסיטי. שמי קורפייט, ואני המנחה, אני פרופסור לביולוגיה בישיבה אוניברסיטי בניו יורק. במסך הבוקר יש להם ארבעה דוברים נכבדים שיעסקו בנושאים חשובים ורלוונטיים. באמצע נצא להפסקת קפה בסביבות השעה 11:00, ואחרי משך הבוקר נצא לארוחת צהריים ואחרי תפילת מנחה. בצהריים יתקיימו ארבעה מושבים אקטיביים, אחד באולם הזה והשני בבית המדרש והשלישי בחדר האוכל למטה והרביעי בכיתת לימוד בקומת בישון. בשנה זו יהיה נושא הסימפוזיון, האם הרמב״ם עדיין מודל בשילוב תורה ומדע, עם הרב דוקטור אליהו זיני והרב דניאל משה לוי. השנה הוא פעם נציג בעולם הכניסה הפוסטרים שנבחרו מתוך אלו שנמסרו לוועדה, בסך כוללים פרזנטציות ממועמדים לתואר שני ומועמדים הוענקו מלגות ממשרד המדע, והיום הם מקבלים הזדמנות לחלוק איתכם את נושא מחקרם. אני מזמין את כולכם להתרשם מהפוסטרים המוצגים בחוץ. הכנס יסיים עם שביתת תחרות הפוסטרים. ברצוני לנצל הזדמנות זו להודות לכל חברי הוועדה שעמלו קשה על מנת לארגן את הכנס היום, מאוניברסיטת בר אילן הפרופסורים נתן אליעזר ואור פוקסלר, יורי נצבק, מבית ספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים הפרופסורים יוסף בודנהיימר, אבא אלנברג, וגם מלך דנה פיקר. משיב אוניברסיטי, מרק לרמן וגם נאבה היימן, וכל צוות המרכז של ישיב אוניברסיטי בארץ ישראל. תודה רבה לכולם. לפני שנתחיל את התוכנית, כבוד גדול לי להזמין את החבר שלי, פרופסור שמעון פיין, מהמכון למדעי היהדות על שם דב רבל, ראש המרכז ללימודי ישראל בפרויקט בשכסו הדיגיטלי של שרטיטוס בישיב אוניברסיטי, לשאת דברי ברכה בשל האדמיניסטרציה של ישיב אוניברסיטי. והוא גם כן יהיה הדובר הראשון של משאב הבוקר, והנושא שלו הוא כשבאתי לרמה שם ראיתי את המנורה.
פוקוס זה מה שיש.
אבל יש לנו גם מיליון
שכידוע להם אנחנו אוניברסיטה מספר 45 ארצות הברית. פה זה הסניף שלנו ללימוד תורה, ואנחנו שמחים שיש לנו, חשוב לנו שיש לנו סניף פה בירושלים להגדיל תורה לאדירה, ויותר מזה להביא את הסטודנטים שלנו ללמוד מתורת ארץ ישראל במקום. המוסד שלנו נוסד על המושג של הרמוניה, והמעניין הוא שהרמוניה אינה מילה בעברית. מושג אפילו לא מופיע בעברית. A harmonious union of culture and spirituality in the spirit of the harmony between Shem and Yafet, spoken of by our sages, Katav Dov Revel, Tafresh Pei Tet. Harmonia, זה לא בדיוק מה שאומרים חזל גבי לופיו של Yafet באוהלים של Shem. בעיניים של חכמים, להכניס את התרגום השבעים זה מספיק. במושגים של ישיב אוניברסיטה בהשוואה, אנחנו מעריכים את התורה ואת המדע במושג של הרמב״ם ולא של העברית החדשה, המדע, הידע, בכל התחומים של ההשכלה והחינוך המודרני, שהסטודנט שלנו הוא גם התלמיד שלנו, והתלמיד שלנו הוא גם הסטודנט שלנו, או היא התלמידה שלנו, והיא התלמידת חכמים שלנו, והרמוניה מקווים שלומדים את התורה ואת המדע, ואנחנו שמחים להיות שותפים לכנס הזה עם החברים שלנו, עם הבמות שלנו, עם הילדים שלנו בבר אילן ובמכון לב, שאנחנו התחלנו את המושג, והמייסדים שלנו זה המייסדים שלכם, ושמחים להיות פה ביחד, לבנות ביחד את הקהל הבינלאומי שלנו. התפקיד שלי היום על הפרויקט שלנו בשער טיטוס. לפני כשנה יצאנו עם קבוצה בינלאומית בשער טיטוס בפעם הראשונה להשתמש בטכנולוגיה החדשה להביא יותר טוב את התבליטים שבתוך השער. במיוחד אנחנו במיוחד רצינו לבדוק את הצבעים המקוריים של הטבלה של המנורה. יצאנו עם קבוצת די בינלאומית הכוללת חוקרים מאיטליה וארצות הברית והארץ כדי לברר היסטורי, אלקטרוני, עם כל המדעים המוכרים לנו, מה בדיוק היה שם לפני 2000 שנה. שאפילו עכשיו בספרות ההלכה יש שכותבים לדוגמה לבסיס של המנורה של שער טיטוס, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם, אנחנו יודעים בדיוק מה היה שם, שאנחנו צילמנו את המקום ויכולים להבין בדיוק מה היה ומה נשאר ממה שהיה. הקבוצה שלנו התחילה קודם כל בסריקה של הטבלאות של הבריליפים של המקום. ומה שעשינו הוא שסרקנו אותו באופן כלל מימדי כדי שנוכל לשמור ולהשתמר באופן אלקטרוני כדי לסיים מחקר. שכולם יודעים שיש בעיות של מיזוג וזיפה אוויר שם ברומא, וכל התבליטים מדרדרים באיכות במשך הזמן. שנית, ואולי יותר חשוב, התעניינו בשאלה של הצבע הפוליקרומי של המקום. אנחנו רגילים לחשוב על האומנות הרומית, לומר שהכל היה לבן ויפה. במושג של הארכיטקטורה והפיסול הרומי היה לבן, חוזר לרנסנס, קיבל המשך בתקופה הקלאסית וניאו-קלאסית, והמשיך עד לעת החדשה במודרניזם. זאת הסיבה שיש לנו דוגמה את תל אביב הלבנה, או את האוטורים הלבנים והאפורים והשחורים בניו יורק, ולא הכחולים ולא האדומים. המודרניזם על מה שמוכר מהרנסנס חשבה וחושבת שהלבן זה הטהור, שהשחור זה הטהור, והצבע זה איזשהו לא טהור ולא בריא. אפילו מי שצפה בתוכניות של אבא אייבון, המסורת, יראה שכשהוא כותב על העולם היווני הכל לבן ויפה, רק כשהוא מגיע לרומא עם הרעים הפועים לירושלים הכל הופך להיות צבעוני. אבל אלה שגדלו בעולם של הטלוויזיה הצבעוני והמהפך הצבעוני בטלוויזיה באמריקה, אני זוכר שזה קרה בשנות ה-70 כשכל התוכניות עברו בבת אחד משחור לבן לצבע, וראינו כל מיני סמלים, "This program is brought to you in living color on NBC." הכל הפך לצבע. מי שצפה ב-Wizard of Oz, בסרט הנפלא הזה, יודע שבקנזס הכל שחור לבן בספיה, ובאז הכל צבעוני בטכניקולר. מי שגדל תחת ההשפעות האלה, אני יודע שבארץ זה התחיל מאוד מאוחר, כשאנחנו היינו סטודנטים באוניברסיטה העברית בשנות ה-80, הכל כמעט היה שחור לבן. עכשיו שהכל צבעוני, המחקר השתנה. ומה מוצאים? שבאירופה קבוצת חוקרים התחילו לחשוב על הצבע באומנות של העת העתיקה, והיו יכולים להוכיח שכמעט כל פסל היה צבעוני וכמעט כל בניין היה צבעוני, ושום דבר לא היה לבן וטהור כמו שאנחנו חשבנו עד השנים האחרונות. זה שער טיטוס, איפה שהיינו, העבודה שלנו, השלט של ישיב האוניברסיטה בכחול לבן. רק שתזכרו שאנחנו ישיב האוניברסיטי עלינו לשער טיטוס, למנורה עצמה. אנחנו התקרבנו יותר מכל אחד אחר התקרב למנורה מאז 2000 שנה. אלו הרליפים. טיטוס עולה לשמיים על הקו של נשר והמנורה. ניקו אותו, העבודה נעשה שוב בידי צוות בינלאומית יחד עם משרד העתיקות האיטלקית שהייתה מעולה, עד כדי כך שהמפקחת של המקום יצאה לגטו כדי לקנות פיצה לכולם שיהיה כשר. רק שתבינו כמה שהיו נחמדים וטובים ויפה לעבור איתם. יפה, אבל אני פה עכשיו. זה שער טיטוס, זאת המנורה, כולם מכירים את הדליתות האלה. רואים שוב את המנורה נכנסת לתוך שער הביטחון, על גבי רומאים. מעניין שבמאה ה-19 אמרו כמה חוקרים אירופאים שאלה יהודים שנושאים את המנורה, זה התקבל על ידי הציונות, זה לא נכון, כל עולם יודעים שזה לא נכון, רק מי שקורא רק עברית חושב שזה יהודים שנושאים את המנורה. זה הרומאים עם הזרים בראשים שלהם. כן, שוב המנורה, שוב תמונות של דברים מוכרים. הבסיס של המנורה, הפיסול נעשה ברמה שעד כדי כך שאפשר לראות את הרצועות שעל הסנדלים, אבל מי שלא מול הפסל לא יכול לראות את זה, מי שלמטה לא יכול לראות את הרצועות של הסנדלים. שוב הוכחה דרך אגב שזה היה צבעוני, שאי אפשר לראות כלום כמעט בלי צבע פה.
צוות
ממילאן, מיוניקד, שהם מומחים לסריקת עצי אומנות וארכיאולוגיה, באו ועשו את העבודה על כל הפליטות של השער. הבעיה שלהם הייתה שהם רצו לעשות את זה ביום, ולמדו מהר שזה לא הולך ביום בשמש של איטליה, אז הם חזרו בלילה. הבעיה היא שהמוזיאון סגור בלילה ואסור לאף אחד לא להיכנס, אבל שוב המפחחת של האתר מצאה דרך לתת להם לעבוד עד חצות כל יום כדי לסיים את העבודה. וזה מה שיצא מזה, שריקת תלת מימדית שאפשר לעשות ממנו העתק מדויק של מה שנשאר שם ולשחזר אותו כמו שהיה. הפרויקט שלנו מתחיל עכשיו בפרויקט הזה כדי לשחזר אותו, להוסיף את הצבעים המקוריים, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט. ויותר מזה, לעשות את התערוכה במוזיאון שלנו בניו יורק, בישיב יוניברסיטי מוזיאום, שיעבור למרחבי מוזיאונים, אני מקווה גם לארץ, עם שחזור בגודל מלא של הטבלה של המנורה. פה בצד ימין רואים את שולחן לחם הפנים, והבעיה הנצחית של השולחן הוא שאי אפשר לזהות את השולחן, אז שמו כוס על השולחן. כדי שידעו שזה שולחן. אוקיי? אז זה שולחן לחם הפנים שמוצאים אותו גם על המטבעות של בר כוכבא, ושם שוב קשה לזהות אותם, וזאת סיבה טובה שהשולחן לא הפך להיות סמל יהודי, שאי אפשר לזהות אותו, ומנורה כן הפך להיות סמל יהודי, שאפשר לזהות אותו, אפילו כשיוספוס כותב על המנורה, הוא מסביר אותו בצורה שרומי יבין אותו ויבין שהוא אדוק מיוחד, שאין כמוהו בעולם הרומי. לפני המנורה חוצצות. והשלטים למעלה זה לא מצלימי טלוויזיה, זה השלטים, ואנחנו לא יודעים מה היה כתוב שם, אבל יוסיפוס כותב על כל התהלוכה ב-70, אבל לא על מה שהיה כתוב על כל שלט. אנחנו מאוד לא, שהם הכינו לתהלוכה. בשנות ה-80 בגרמניה התחילו חוקרים להבין שהאומנות הרומית והיוונית הייתה צבעונית, פוליקרום. זה היה חידוש גדול, כפי שאמרתי בהפסקה שלנו. המחקר טען שהכל היה שחור לבן. מי היו החוקרים שהבינו את האמת? האוצרים במוזיאונים בגרמניה, האוצרים לארכיאולוגיה בגרמניה, התחילו למצוא ולהבין את מה שמצאו, שזה צבע. מי שנוגע בחפצים רואה דברים שאדם שרק מסתכל בתמונות לא רואה. אז הם התחילו להבין שיש הרבה צבע, והתחילו פרויקט לשחזר את הצבע בפסלים ובארכיטקטורה של העת העתיקה. לדוגמה, בצד ימין, בתערוכה של גונטר גוטר, Gods in Color בגרמניה, רואים פסל ארכאי מיוון כפי שהוא נמצא וכפי שהיה בצבע ובשחור לבן. משהו דרמטי, שינוי דרמטי, שלא מצפים שיהיה דבר כזה. זה הופך אותו להיות כמו אל הודי איכשהו בהודו, או פסל ממק, או פינאר, או משהו כזה, ולא החפץ הלבן והיפה והטהור שאנחנו מצפים מהיוונים, ואנחנו שום משתמשים בו כדגם לתרבות שלנו. אז החוקרים האלו התחילו ופיתחו דרכים גם לשחזר את הצבעים וגם למצוא את הצבע בלי לגעת בחפץ, וזה היה מאוד חשוב. מצאו דרך ספריקה אלקטרונית, שום דוגמה, זה הסרקופג של אלכסנדר, יש לו כמה, אבל זה אחד מהם. זה מצידון, הוא נמצא במוזיאון הלאומי באיסטנבול, מי שהיה שם. למעלה החפץ עצמו, למטה השחזור של הצבע. דרמטי. היפה בחפץ הזה הוא שהרבה מהצבע המקורי נשתמר. ורואים את זה. אבל הכחול קשה לראות ולא רואים אותו. או פסל במוזיאון של מדינת וירג'יניה של קליגולה, הקיסר הגרוע ביותר של המאה הראשונה, שרצה, אם תזכרו, לשים את הפסל שלו, לא דומה לזה, פסל שלו יושב על קתדרה בתוך בית המקדש. הפסל הזה בא מאיטליה לפני כל החוקים של אונסקו, הגיע וירג'יניה, ובדקו שוב את החפץ הזה אחרי שהוא עבר ניקוי חמצן. אחרי כל הניקוי, אחרי כל הזה, מצאו שמץ של צבע ארגמן. אוקיי? מי שזוכר את המדרש של הקורח שיצא בתלית של כולות חלק, יבין יותר את המדרש הוא אחרי שהוא רואה את הפסל הזה, שקורח לא רצה לומר שהתחלת צריך להיות על כל החפץ. מי שיוצא בלבוש מלכות כזה הוא הקיסר, וקורח רצה להיות הקיסר לפי המדרש. אז זה חפץ שהתחיל את התהליך, לפחות מצידי, שאני נכנסתי לפרויקט הזה בווירג'יניה, ושאלו את החבר'ה, כל החוקרים של הצבע, אם אפשר לעשות את זה לפסל הזה, האם אפשר לעשות בדיקה דומה לשאר טיטוס? אמרו לי כן, וחיפשנו מימון ומצאנו באוניברסיטה
ויצאנו שוב
לרומא. הנריך פיני, שהוא אגף המוזיאונים של בוואריה שבמונכן, עושה את העבודה, והוא מסביר מה הוא עושה, ואני בתור היסטוריון מעדיף לקרוא את מה שהוא כותב מאשר להסביר מה הוא עושה.
The ultraviolet VIS, ultraviolet the ultrasegol, visual scanning, is a scientific technique that produces a white light
across the specimen
at opposing angles of 0 degrees and 45 degrees for a period of 55 milliseconds, whereupon some of the white light is absorbed and some is reflected. The reflected light is detected and split by a spectrometer. This in turn produces a unique wavelength for the dye pigment lurking beneath the surface. פירושו של דבר,
האור, המנורה על האבן עושה צבע מיוחד שהמחשב יכול לקרוא. יש לו במעבדה שלו מאגר מידע של כל הצבעים, כמו מי שנכנס לחנות צבעים ורואה את כל הצבעים על הגף, על המדף, תיקח כחול כזה או כזה, יש לו אוסף של צבעים במחשב, מחפצים שחוקרים בדקו באירופה וגם באמריקה, והם עושים השוואה בין מה שהם מוצאים לבין מה שכבר מצאו, ודרך זה אפשר לזהות את הצבעים בכל חפץ וחפץ.
The wavelength can later, back in the laboratory, be run against a computer library of known dye pigments until the matching wavelength is obtained.
In layman's language, matching wavelengths against library copies can be likened to fingerprinting to DNA. בלי לגעת בחפץ, הוא יכול אז לאסוף את השרידים הקטנטנים של צבע ולדוק אותם נגד בספרייה שלו ודעת בדיוק איזה צבע היה ומה נשתמע מהצבע הזה.
מה מצא? זה הסדר פיני בודק את המנורה במעבדה. פה הוא מצא
תוך כמה שניות את הצבע של המנורה. הוא מצא בשישה מקומות שרידים של צבע צהובה אוכרע. זה לא צריך להפתיע שזה המנורה צהובה. זה לא מפתיע, אבל עדות ראשונה למנורה בצבע, זה תבליט רומי גדול ופומבי כזה בצבע. ואפשר לעשות, להבין את ההשלכות לשאר החפץ דרך זה.
אז פה הוא מצא לדוגמה, וכמעט לא רואים כלום.
שרידים של צבע.
רואים משהו?
כלום, שאי אפשר.
אז הבעיה היא שאנחנו נשים לא בניו יורק.
בזה אני לא נוגע, שאם זה יסגר אז אני נימה לומר זהו. אוקיי, מה זאת אומרת? שהמנורה הייתה משהו דומה לזה, וזה אני עם הצבעים שלי. אוקיי, ואז השולחן ייתכן היה גם באותו הצבע, והחצוצות במשהו אפור דומה לפסק. אפשר להניח. אבל יש אמר לו יותר מזה. פה בפיסול כזה הרומי היה כחול, ויש לו סיבות. אי אפשר לדעת מה היו הצבעים של החיילים, אי אפשר לדעת את הצבעים של, לא נאמר, של הזרים, אם היו שם של ירוק או זהב, אי אפשר לדעת. מה שכן אפשר לדעת, שהחפץ הזה לא היה שחור לבן. אנחנו חוזרים לרומא במאי. מה חשיבות המחקר הזה? א', זה משנה את נקודת הראייה שלנו כלפי חפצים דומים רומיים. ב', זה משנה את נקודת המבט שלנו גם לגבי בית המקדש. שאם הבניינים האלו היה צבעוניים, ייתכן מאוד שבית המקדש היה צבעוני ולא הלבן עם קצת זהב שאבי יונה עשה במודל. ייתכן גם שיש שרידים של צבע על האבנים שלא רואים, אז אפשר לבדוק. אני בדקתי רק במבט עין חפצים מבתי כנסת בגולן, זה צבע אדום או אופה אדומה. יש עוד צבעים שאפשר למצוא עם בדיקה נכונה. ג', מי שבא לרומא לפני 2,000 שנה וראה את מנורה, גם היה יכול לראות את המנורה בתוך היכל השלום שבנה אספסיאנו, ששם הוא נסע, שם הוא השאיר אותו בתצוגה במקום פומבי. כשכתוב בספרי בעלות, ספרי זוטה בעלותך, אמר רבי שמעון, כשבאתי לרומא שם ראיתי את המנורה, ייתכן ששם הוא ראה את המנורה, אבל תזכרו שראייה זה לא סתם ראייה בלשון החכמים. ראייה זה כמו תחזה מעינינו, זה סוג של התגלות גם לראות חכם, לראות ראייה בבית המקדש וגם להיראות בבית המקדש. כשרבי שמעון ראה את המנורה, הוא לא ראה את זה, הוא ראה את המנורה, אבל זה היה 150 מטר מהמנורה והיה צריך מספיק. מי שבא אחריכם וראה את התבליטים, ראה את זה לא בלבן ונקי וקל, ראה את זה בכל הצבע והכוח שהאפיפיור היה יכול להיראות. זה לא היה חפץ, זה לא היה חפץ, אתה מנהל. שציטוס ירד על הנשא שלו. זה לא היה חפץ שקט, זה היה חפץ דרמטי. כשרומי ראה את זה, הוא ראה את הניצחון של רומא. כשיהודים נכנסו וראו את זה, ראו את ניצחון רומא נגד עם ישראל. זה היה חפץ חי. כשיוספוס כותב על התהלוכה הזאת, הוא כותב את זה כמו איש מבט. Rock the, only the fact man, right? הוא כותב מה קרה, אבל הוא לא מסביר, הוא לא מהלל את הקיסר. הוא רק מביא את הנתונים. אוקיי, זה יותר טוב? זה יותר טוב, לא? אוקיי, נחזור לשקופיות הקודמות. הוא ראה את זה בצבע, והוא הרגיש את הכאבים של כל מי שמסתכל בשער טיטוס פי 2,000, שזה היה חפץ צבעוני בהיר. אוקיי? אנחנו מקווים למצוא את הצבעים ולשחזר אותם, להבין בדיוק מה היה שם, שכל אחד, חוקר של העולם הרומי וחוקר של עולם ישראל והקהל הרחב בעולם, בארץ ובעולם, יכול להבין בדיוק מה ראה רבי שמעון כשהוא אמר, כשבאתי לרומא שם ראיתי את המנורה.
אני רוצה לראות לכם עכשיו את הצבעים, לפחות לראות את הצבעים כמו שם. תראי משהו, תראה את זה.
Yeah, זה אני מזמין את כולם לבוא לאתר שלנו בישיב אוניברסיטה, ללמוד על את ההתפתחויות במחקר הזה, לשלל של מאמרים ותמונות, וליהנות ממה שהמחקר, התורה וגם המדע יכול לעשות גם יחד, כי שאנחנו כן עובדים ביחד. תודה רבה.
שאלות?
יש מה לשאלות, כן. שאלות. אולי אפשר להביא. לא כל אחד יודע. תשמע. פה הפער בין המחקר לבין התורה, אוקיי? לרבנים היה מאוד קשה לקבל בשנות ה-40 שהחפץ כזה עם בסיס כזה יכול להיות הסמל למדינת ישראל, אוקיי? זה כל הסיפור. החוקרים הבינו, פרופסור סטרבר כתב על זה, הוא חושב שהבסיס חוזר לתקופת הודוס, אני חושב שהוא יכול לחזור עד לחשמונאים, אבל זאת מנורה של בית שני, לא מנורה של בית ראשון, וגם לא של... נכון, נכון מאוד, אבל אין זאת אומרת שזאת השפה, ואני יכול להביא כל מיני קונסים כדי להסביר שטקסט זה אומר זה וטקסט זה אומר זה, אבל כל חוקר של עת העתיקה יודע שכפי שאמר מורי ורבי פרופסור מנחם שטרן, יש לנו פחות מ-10% מכל מקורות לתקופה הזאת, והוא מי שזוכר אותו זוכר שהוא היה אדם תמים ונחמד, הרים את הראש שאמר, ומי אומר שאלה 10% הטובים ביותר? Okay? And מה שאנחנו לא יודעים זה הרבה יותר ממה שאנחנו כן יודעים. אין לנו סיבה לחשוב שזה לא חפץ מתאים לתקופה שלו. וזה שאחרים עשו, יש לנו בעיה של הבסיס ממילא, שהבסיס לא מופיע בתורה. Right? אין דיון על הבסיס בתורה עצמה, וזה מתחיל רק בספרות חז"ל. אז יש לנו הרבה מקורות. מקומות שרואים תבליטים של המנורה והבסיסים שונים. זה היופי של המחקר שלפעמים אין תשובות. אוקיי, השאלה הייתה לגבי המנורה של חב"ד. אוקיי? אתה יודע כמה פעמים אני מקבל את השאלה הזאת. יש לי פלא שהרבי לבבוביץ היה גאון עולמי בפרסומת. שאפילו גבי הכובע, איך שמים את הכובע, גבי הלוחות, איך הוא מסיים, לתי מי לסיים את השם רגע, בבקשה. ואיך הוא עושה את הלוחות, ואיך הוא עושה את המנורה, הרבי של מלובביץ' ידע לעשות סמלים לפרסומת בצורה מתאימה, זה דבר ראשון. מאיה קאץ, שהיא אחת האורחות של כתב עת שלי איתי, Images of General Jewish Art and Visual Culture, כתבה ספר בקייברידג' יוניברסיטי פרס, והיא הביאה את כל הנתונים וכל התמונות כדי להצדיק את מה שעכשיו אמרתי. הרבי מלובביץ' ועם כל הכבוד שלו מצא כתב יד שהרמב"ם לא כתב, שמישהו העתיק, ויותר מזה זאת מסורת תימנית של תמונות מנורה שמוצאים בכתבי יד של התימנים. יש לנו כ5 תמונות כאלה. יפה, אבל אני מבין אותך, אני מבין את התחום, אני לא צריך להסביר. מה שאני כן יכול לומר לך, יש לנו 2,000 שנה של מסורת אבותינו בידינו, של צורת מנורה, וצריכים את השאלה מדוע הרבי מלובביץ' עכשיו רוצה לשנות אותה. ואפילו, איך קוראים לו? הרב, נו, מקור מקדש, הרב. אריאל, בספר הענקי הזה, שעולה לכת דעה הזאת בסיבות הנכונות.
תגיד לך את האמת, כשקראתי את זה, שמעתי שהסכמתי, שהרב אריאל הגיע לאותה נושא. מדהים. טוב, תודה רבה.